יבמות, דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, דף נון דלת עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילה ועד אתנן. מסופר במשנה, בדף צדיק וב, על מקרה מאוד מאוד נדיר. אדם שנקרא לו בשם יעקב, התחתן עם אישה בשם לאה. נולדה להם בת בשם דינה. לאחר מכן לאה נתאלמנה מיעקב או התגרשה ממנו והלכה והתחתנה עם אדם בשם חצרון. ונולדה בת בשם יוכבד. אותה יוכבד היא בת נוספת של לאה. היא אחות של דינה מהאם. חצרון לקח אישה נוספת ושמה כתורה. נולדה בת בשם שרה. אם כן יוצא שאותה יוכבד שהיא אחות של דינה כי הן בנות לאה, היא גם אחות של שרה, כי היא ושרה בנות חצרון. לאחר מכן כתורה התגרשה או התאלמנה מחצרון, והתחתנה עם בתואל, ונולדה רבקה. רבקה היא אחות של שרה, שתיהן בנות כתורה. בתואל הלך ולקח עוד אישה אחת בשם חנה ונולדה להם בת מילכה. אותה מילכה היא גם כן אחות של רבקה. אבל בעוד ששרה אחות של רבקה מהאימא שתיהן בנות כתורה, מילכה אחות של רבקה מהאבא שתיהן בנות בתואל. כל השמות והמקרה אפשר לראות בצורה מאוד מאוד מפורטת מתוך התרשים של הספר מראה יבמות. אם כן, יש כאן 5 נשים. מילכה, רבקה, שרה, יוכבד ודינה. כל 5 הנשים האלה, יש איזושהי שרשרת שמחברת ביניהם. ויש אחווה, מילכה ורבקה אחיות בנות אותו אבא בתואל, וגם רבקה יש לה את האחות מצד האמא, את שרה, שהן שתיהן בנות כתורה. שרה יש לה אחות מצד האבא, את יוכבד, שהן שתיהן בנות חצרון, ויוכבד יש לה אחות דינה, שהן שתיהן בנות לאה, אז הן אחיות מהאמא. הלך אדם בשם ראובן, והתחתן עם מילכה, ונסע לחוץ לארץ. הגיע לחוץ לארץ, ואז אומרת המשנה, אמרו לו, מתה אשתך. והלך ראובן ונסע אחותה מאביה, את רבקה, שהיא אחות של מילכה, מאביה בתואל. וחזרו ואמרו לו, על רבקה שהיא מתה. והלך ונשא את אחותה מאימה. מי זאת אחותה של רבקה מאימה? שרה, שהיא גם כן בת כתורה. ואז אמרו לו, מתה שרה. והלך ראובן ונשא את יוכבד, שהיא אחותה של שרה מאביה חצרון. ואז אמרו לו גם על יוכבד שהיא מתה. והלך ראובן ונשא את דינה, שהיא אחותה של יוכבד, מאימה מלאה. אחרי שהוא התחתן עם דינה, חזר חזרה למדינה, וחזרו ואמרו לו, כולן קיימות, אף אחת מהן לא מתה, סתם שמועות באלמה. אז איזה אישה באמת נשואה לו? הרי אחות, אשתו, שהוא מקדש, הקדושין לא תופסים. אז אם כן, נמצא שכשראובן התחתן עם מלכה, הוא אסור ברבקה אחותה. אז הקדושין לא תפסו ברבקה. אז לכן אחר כך כשהוא תתן עם שרה, הקדושין כן תפסו. אבל יוכבד אסורה עליו כי אחות אשתו שרה. אז הקידושין ביוכבד לא תפסו. אז אם כן, כשהוא התחתן עם דינה, הקידושין תפסו, כי דינה אין קשר בינה לבין שרה. לכן ראובן מותר בראשונה במלכה, ובשלישית בשרה, ובחמישית דינה. וכיוון ששלושתן נשותיו, הוא נשוי כעת גם למלכה, גם לשרה וגם לדינה. אז אם הוא מת ולא השאיר צאצאים, ונשותיו, מלכה, שרה ודינה נופלות לאיבום לפני אחיו, נאמר שמעון, מספיק ששמעון מייבם אחת מהן, ופותרות צרותיהן, נאמר, אם מייבם את מלכה, אז שרה ודינה פטורות מאיבום וחליצה. וכן, אם מייבם את שרה, מלכה ודינה יהיו פטורות, או שאם מייבם את דינה, מלכה ושרה יהיו פטורות. וראובן אסור בשנייה, ברבקה. למה? כי אחות מלכה, כי שתיהן בנות בתואל. והוא גם אסור ברביעית ביוכבד, מכיוון שהיא אחות שרה, שתיהן אחיות מחצרון, אביהם. ולכן, מכיוון שהוא לא נשוי לרבקה וליוכבד, אז אם הוא ימות בלי בנים ויבוא שמעון ומתחתן עם אחת מהם, ואין ביאת אחת מהם פותרת שרתה, כי בכלל לא נשותיו של ראובן, הן לא זקוקות לאיבום. זה מקרה אחד. מקרה נוסף. ואם באמת, הפעם הראשונה שאמרו לו מתה אשתך, זה היה נכון. מלכה באמת מתה. ובא על השנייה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, לאחר מיתת הראשונה. זאת אומרת, שבאמת מלכה מתה, ולכן הוא התחתן עם רבקה, ואז אמרו לו, רבקה מתה, הוא התחתן עם שרה, שרה מתה, הוא התחתן עם יוכבד, יוכבד מתה, הוא התחתן עם דינה, אבל בעצם באמת גם רבקה וגם שרה וגם יוכבד וגם דינה, חיים כולם חיים וקיימים. אז אם הוא התחתן איתם לאחר מיתת הראשונה, אז מי מביניהם באמת נשואה לו? אז כמובן השנייה, כשהוא התחתן עם רבקה, היא לא אחות אשתו, כי הרי מלכה באמת מתה, ואדם מותר באחות אשתו אחרי שאשתו מתה. אז לכן כשהוא התחתן עם רבקה, היא באמת הפכה להיות אשתו. אז, אבל אחר כך כשהוא התחתן עם שרה, שרה היא אחות רבקה אשתו, כי הם שתיהם בנות כתורה. אז היא לא תפס בה קידושין. אבל ביוכבד כן תפס קידושין, כי היא כבר לא קשורה לרבקה אשתו. ובדינה לא תפסו קידושין, כי היא אחות של יוכבד, כי שתיהן בנות לאה. וזה מה שאומרת המשנה, שהוא מותר בשנייה או ברביעית, ברבקה וביוכבד, ופותרות צרותיהם, כמובן שאם הוא מת בלי בנים, מספיק שיבמו או את רבקה ואז יוכבד תהיה פטורה, או שיבמו את יוכבד ורבקה תהיה פטורה, מיבום וחליצה. וכמובן שהוא אסור בשלישית, הוא אסור בשרה, מכיוון שהיא אחות רבקה אשתו, שתיהן בנות כתורה, וכן הוא אסור בחמישית, הוא אסור בדינה, מפני שהוא נשוי ליוכבד, מפני הרביעית, כי שתיהן בנות לאה. זה המקרה שעליו המשנה בדף צדיק וב מדברת. מדייקת הגמרא, אלמה, מהמשנה הזאת אפשר לדייק, שאחות אשתו, בין אם היא אחות מן האב, שהן בנות אותו אב, ובין אם היא אחות מן האם, שהן בנות אותה אם, ולא בנות אותו אב, אסורות. כי הרי, שרה, היא אחות של רבקה, כי הן שתיהן בנות כתורה. הן אחיות מהאם, ולא מהאב, כי הרי רבקה אביה הוא בתואל, ושרה אביה הוא חצרון. הן רק אחיות מצד האם, מצד האמא, כתורה. ומה הסיבה שאם נודע בסוף שאשתו לא מתה, מלכה חיה, אז אנחנו אומרים שהוא מותר בשרה. למה? כי הקידושין שהוא קידש את רבקה לא תפסו, כי אחות מלכה. שגם רבקה וגם מלכה בנות בתואל. אבל אם הקידושין שהוא קידש את רבקה כן היו תופסים, כמו במקרה שבאמת בסוף מלכה מתה, אז אנחנו רואים שהקידושין שהוא קידש את שרה לא תופסים, כי היא אחות של רבקה, אשתו, שהם שתיהם אחיות בני אותה אם, כתורה. אז אם כן רואים שאחות אשתו אסורה עליו לא רק אם הם אחיות בנות אותו אבא, אלא גם אם הם אחיות בנות רק אותה אמא, אחות אשתו אסורה עליו, מנהלן. מבארת הגמרא, יליף מאחותו. כמו שאחות אסורה על האדם בין אם הם אחים מצד האבא ובין אם הם אחים רק מצד האמא. מה אחותו בין אם הם אחים מן האב ובין אם הם אחים רק מן האם? כמו שהתורה אומרת, מפורש, בת אביך או בת אמך. אף כאן, גם באחות אשתו, בין מן האב ובין מן האם. היא אסורה. שואלת הגמרא, למה ללמוד דווקא מאחותו? ולילה אף מדודתו. אולי שנלמד מאשת אחי אביו. מה דודתו? אשת אחי אביו שאסורה עליו, זה דווקא אם זה אחי אביו מן האב, שהם שניהם אחים בני אותו אבא, ולא מן האם, לא אם הם אחים רק בני אותה אמא. אף כאן, ואחות אשתו, היא תיאסר רק אם היא אחותה מן האב, ולא אם היא אחותה מן האם. מאיפה אנחנו יודעים שדודתו זה רק אם זה אשת אחי אביו מהאבא? ראינו את זה בדף נון דלד, את המקור לזה. אבל אם כן, יש לנו אפשרות ללמוד אחות אשתו מאחותו, ואז בין אם זה אחות אשתו מהאב ובין אם זה מהאם, היא אסורה. ויש אפשרות ללמוד מדודתו שרק אם הם אחים מן האב, היא אסורה. אבל אם זה אחים מן האם, היא מותרת. למה אתה מעדיף ללמוד מאחותו ולא ללמוד מדודתו? מסתבר מאחותו אבל ללמילף. מסתבר ללמוד מאחותו לאחות אשתו. שכן, קרובי עצמו, אחות אשתו נאסרה מחמת עצמו. זה באותו דור שלו, זה בקרבה שלו. אבל דודתו זה קשור לאביו, זה לא קשור אליו דווקא. יש את אחי אביו. עדיף ללמוד קרובי עצמו מקרובי עצמו. שואלת הגמרא, נכון, יש כאן מצד אחד סיבה ללמוד אחות אשתו מאחותו, כי הם שתיהן קרובות עצמו. אבל אדרבה, מצד שני, מדודתו אבל אלה מלאף, שכן, הסיבה שהיא אסורה עליו, כי זה דבר בא על ידי קידושין, על ידי שאח של אביו קידש אותה, אז היא הפכה להיות דודתו שאסורה עליו. וכן באחות אשתו, מה הסיבה שהיא נאסרה עליו? מחמת שהוא קידש את אשתו, זה דבר של ידי קידושין. עדיף ללמוד דבר של ידי קידושין, אחות אשתו, מדבר של ידי קידושין, מדודתו. יש סברה לומר מצד אחד ללמוד אחות אשתו מאחותו, שזה קרובי עצמו. מצד שני, אחות אשתו מדודתו, שזה קרבה שבאה על ידי קידושין. מה שאין כן אחותו זה קרבה, מחמת קרבה משפחתית, מחמת שער מה שנקרא. אלא אומרת הגמרא, לא לומדים את האיסור של אחות אשתו מאחותו, אלא מאשת אח. בין אם זה אח שלו מצד האבא, בין אם זה אח שלו מצד האמא, אשתו אסורה עליו. מזה ילפינן. דשכן, אשת אח, זה גם דבר שבא על ידי קידושין, שאחיו קידש את אשתו, וזה גם קרובי עצמו, זה אחיו, אשת אחיו. שאין כן דודתו, שהיא קרובה של אביו, לא קרובה שלו. שואלת הגמרא, ואשת אח גופה, מנהלן, שגם אם זה אחיו מהאימא, אשתו אסורה עליו. דתניא, תורה אומרת, ערוות אשת אחיך לא תגלה. אחיך, בן אחיך מן האב ובן אחיך מן האם. מי אמר? אתה אומר בן מן האב, בן מן האם, או אינו אלא רק מן האב, ולא כשזה אחיך רק מן האם. ועונה ברייתא ודין הוא. חייב כאן באשת אח, וחייב באחותו. מה אחותו? כתוב מפורש, בין אם זה אחות מן האב ובין אם זה אחות מן האם, היא אסורה עליו. אף כאן, באשת אח, בין אם זה אחות מן האב ובין אם זה אחות מן האם. שואלת הברייתא, אוק לך לדרך זו, אולי תלמד מזה שחייב כאן באשת אח וחייב בדודתו, זה אשת אחי אביו. מה דודתו אסורה רק אם הם, אם זה אשת אחי אביו, שזה אחי אביו מן האב, ולא כשזה אחי אביו מן האם, אף כאן, אולי באשת אחיו, היא אסורה עליו רק אם זה אחיו מן האב, ולא אם זה אחיו רק מן האם. אם כן, אפשר ללמוד אשת אחיו מאחותו ולומר שזה גם אחים מהאימא, אפשר ללמוד מדודתו, שרק אם זה אחי מן האבא. נראה למי דומה. מצד אחד, דנין אשת אחיו מאחותו, כי זה קרובי עצמו מקרובי עצמו, ואל תוכיח דודתו שקרובי האב, זה לא קרובי עצמו, אשת אחי אביו. או כלך לדרך זו, אפשר ללכת לדרך אחרת, ולומר שאשת אחיו דווקא יותר דומה לדודתו, כי דנין את האיסור של אשת אחיו, שסיבת האיסור זה דבר של ידי קידושין, זה לא קרבה משפחתית, אלא כל מה שהיא נאסרת עליו כי היא נשואה לאחיו. מדודתו שגם האיסור שלה זה דבר של ידי קידושין, שמה שהיא נאסרת זה כי היא נשואה לאח של אביו. ואל תוכיח אחותו שחייבים עליה ומחמירים בה, שאיסור הבא מאליו, כי אחותו אסורה, כי היא קרובה לו מעצמה. זה לא בא לידי קידושין. אולי בשביל זה, זה קרבה יותר גדולה, ולכן גם אם הם אחים רק מהאימא, בכל זאת היא אסורה עליו. תלמוד לומר, הפסוק שאוסר ערוות אשת אחיך, אומרת שם התורה, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ואז התורה כותבת שלוש מילים מיותרות לכאורה. ערוות אחיך היא, שמה צריכים להוסיף את זה? אלא זה בא ללמד, אחיך בין מן האב ובין מן האם, אשת אחיו אסורה. שואלת הגמרא, ואימא אולי נאמר, ששני הלימודים באים בשביל אשת אח, שהוא אח מצד האבא. אידי ואידי באשת אח מן האב. חדה, מה שהתורה אומרת, ערוות אשת אחיך לא תגלה, מדובר באשת אחיו די יש לבנים, ומדובר פה שהיא אסורה בחיי בעלה, גם אם הוא גירש אותה. וחדה, מה שכתוב, ערוות אחיך היא באה לרבות, במקרה די אין לבנים, שהיא אסורה לאחים בחיי בעלה, גם אם הוא גירש אותה. זאת אומרת, מדברים פה כשאחיו חי, והוא גירש את אשתו, שהיא אסורה לאחים. ופסוק אחד בא ללמד שהיא אסורה כשיש להם בנים, כשהיה להם בנים, ופסוק אחד כשאין להם בנים. מתרצת הגמרא, אם אין לבנים בחיי בעלה, לא צריך את הפסוק הזה, מדרב הונה נפקה. שרב הונה, בדף נונדלת עמוד ב', דרש, בזה שהתורה כותבת, את איסור אשת אח, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא. וכי אשת אחיו לעולם נידה היא? אלא דורשים, מה נידה? כל זמן שהתמאה נידה היא אסורה, אבל יש לה היתר כשהיא תתאר מנידתה. אבל כל זמן שהיא אסורה, היא אסורה בקרת. ככה גם אשת אח. אמנם היא מותרת במקרה שהאח מת בלי צאצאים. אבל כל זמן שהיא אסורה, היא אסורה בקרת. אפילו במקרה שהאח גירש אותה, חייבים עליה קרת. אז אם כן, מיותר מה שכתוב ערוות אחיך היא, כדי ללמד באחיו מנהם. שואלת הגמרא ואימה, עדיין אפשר לומר, אידי ואידי, שתי היתורים, גם ערוות אשת אחיך לא תגלה, וגם מה שכתוב ערוות אחיך היא, מדובר באשת אח מן האב. אז למה צריך שני לימודים? חדה, מה שאמרנו מקודם, יש לה בנים בחיי בעלה. בעלה גירש אותה, אבל היו להם ילדים. שהיא אסורה. וחדה, יש לה בנים לאחר מיתת בעלה. שאם הוא מת והוא השאיר ילדים, אשתו אסורה על האחים. שואלת הגמרא, בשביל מה צריך פסוק? אם יש לה בנים לאחר מיתת בעלה, לא צריך הקרא? מדאמר, רחמנא, מזה שהתורה אומרת שרק אם בן אין לה, מת אחד מהאחים ובן אין לו, אז יבמה יבוא עליה. תלמד מפה שאם אין לה בנים, שרק אם אין לה בנים, רק אז היא מותרת, ואם יש לה בנים אסורה, אז אתה מבין מכאן, שאם האח מת עם בנים, אשתו אסורה על האחים. מביאה הגמרא על זה, זה לא ראיה. ודילמה, אם לא שהפסוק היה מפורש כותב, שכשהאח מת עם בנים, אשתו אסורה על האחים, היה אפשר לומר, שאם אחיו מת ואין לה בנים, אסורה לאלמה, אסורה לשאר האנשים כי היא זקוקה לאיבום או חליצה, ושאר היא על יבם אבל היא מותרת ליבם. אבל אם אחיו מת ויש לה בנים, שאחיו מת עם בנים, אז שאר היא על יבם, אז היא בוודאי מותרת להינשא לאחרים, אבל הייתי סבור לומר שגם שאר היא על יבם שמותרת גם לאח של בעלה. לכן צריך פסוק לאסור אשת אחיו שיש לה בנים אחר מיתת בעלה. אי נמי, סיבה נוספת שצריך את הפסוק, כי היינו סבורים לומר שאם אחיו מת ואין לה בנים, הוא לא ישיר צאצאים, אז מצווה לייבם את אשת אחיו. אבל אם הוא מת ויש לה בנים ממנו, אולי אין מצווה לייבם, אבל אולי יש רשות להתחתן איתה. לכן צריך פסוק נוסף. ערוות אחיך היא לומר שאם אחיו מת ויש לו בנים, היא אסורה על האחים. הנה מסיבה שלישית למה צריך פסוק לחייב על נישואין של אשת אחיו שמת עם בנים. כי הנה מי. זה שבאמת התורה אומרת, אם אין לה בנים, אין, צריך לייבם את אשת אחיו. אבל אם יש לה בנים, היא לא מתייבמת. ובוא נאמר שהיא גם אסורה. אבל איזה איסור? התורה אומרת שאם אין בנים, צריך לייבם. ואתה לבד מבין שאם יש בנים, אסור להתחתן, נאמר. אבל זה לאו שבא מכלל עשה. מזה שהתורה אומרת לך מה לעשות אם אין בנים, אתה מבין מה אסור לך לעשות אם יש בנים. ולאו הבא מכלל עשה, הדין שלו כמו מצוות עשה, ולא יהיה פה חיוב קראת. שזה צריך פסוק, ערוות אחיך היא כדי להגיד שזה חיוב קראת. מתרצת הגמרא, באמת צריך לימוד מיוחד לאסור ולחייב קראת. אשת אחיו שמת עם בנים שאשתו אסורה על האחים. אבל בשביל זה כתב קרא אחרינה. בפרשת קדושים, עד עכשיו דיברנו על הפסוק בפרשת אחרי מות, שם כתוב, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך הוא, או היא. אבל יש פסוק נוסף בפרשת קדושים, ששם מדברים על העונש. גם שם יש ייתור. כתוב שם, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא. אז מספיק שיהיה כתוב העונש, ערירים יהיו. אבל התורה מוסיפה, ערוות אחיו גילה. המילים האלה מיותרות. כתב קרא אחרינה, ערוות אחיו גילה, שזה בא ללמד חיוב קראת על אשת אחיו שמת עם בנים שחייבים עליה קראת. והפסוק, ערוות אחיך היא, מיותר לדרוש שאשת אחיו חייבים עליה גם באחיו מנהם. אז אם כן, אנחנו יודעים שאחות אשתו זה אחות בן מן האב, בן מן האם. אשת אח זה אח בן מן האב, בן מן האם. ואחות, גם כן, אנחנו יודעים שזה בן מן האב, בן מן האם. ואולי נוסיף עוד פרט שראינו בדף הקודם, גם על אחות אב ואחות אם, שגם זה באחות בן מן האב, בן מן האם. אפילו אם זה רק מתרצת הגמרא, באמת צריך לימוד מיוחד, דרשה מיוחדת מהפסוק לחייב קראת, אשת אחיו שמת עם בנים, שאסורה על האחים וחייבים עליה קראת. אבל בשביל זה, יש לנו פסוק נוסף. לא צריך לדרוש את זה מהפסוק שנאמר בפרשת אחרי מות. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. אלא אפשר ללמוד את זה מהפסוק שכתוב בפרשת קדושים. שבפרשת אחרי מות נאמרו האיסורים של העריות, ובפרשת קדושים נאמרו העונשים של העריות. וגם בעונש של אשת אח יש מילים מיותרות. כתוב שם, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, היה מספיק שיהיה כתוב, ערירים יהיו עונש. התורה מוסיפה ערוות, כתיב קרא אחרינה, ערוות אחיו גילה. שלוש מילים האלה באים לרבות חיוב קראת, אשת אח שמת עם בנים שחייבים עליה, האחים חייבים עליה בקראת. ואם כן, מה שכתוב ערוות אחיך היא בפרשת אחרי מות, מיותר לדרוש שזה גם אשת אח שהם אחים רק מהאימא ולא מהאבא. אם כן, יש לנו מקור שאשת אח אסורה גם אם זה אח רק מצד האימא. יש לנו מקור לנושא הקודם, אחות אשתו, גם אם היא אחות רק מהאימא. ואחות, ראינו כבר שהפסוק אומר מפורש, גם אם זה אחות רק מהאימא. בדף הקודם ראינו גם על אחות אב או אחות אם, שגם אם זה אחות רק מצד האימא, חייבים עליה. והיחידה שנשארה לנו שחייבים עליה רק אם זה אחות מצד האבא, זה דודתו, אשת אחי אביו, רק אם הם אחים מהאבא. אחרי שדרשנו מהפסוק, ערוות אחיך היא, שאשת אחיו אסורה גם אם זה אחיו רק מצד האמא, וזה שווה לאשת אחיו שהם אחים מצד האבא, שואלת הגמרא, אולי הם גם יהיו שווים לעניין מצוות ייבום. אנחנו יודעים שמצוות ייבום נוהגת רק באחים בני אותו אבא, אבל אם הם אחים רק מצד האמא, אין מצוות ייבום. ומניין למדים את זה? ואימא, אולי נאמר שגם אשת אח מן האם תהיה כמו אשת אח מן האב. ומה אשת אח מן האב לאחר מיתת בעלה אם הוא מת בלי בנים? שריה היא מותרת ויש מצוות ייבום. אף אשת אח מן האם לאחר מיתת בעלה בלי בנים שריה ויהיה מצוות ייבום. מתרצת הגמרא, אמר קרא בפסוק שאוסר אשת אח מהאם. ערוות אחיך מוסיפה התורה את המילה היא, בהווייתה תהה, היא נשארת באיסור חיוב קראת, גם אם הבעל מת בלי בנים. בדף נ"ד עמוד ב', רבי יונה הביא את הפסוק, שנאמר בסוף הפרשות אחרי מות, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האל, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, יש הקש בין כל העריות שיש עליהם חיוב קראת. שואלת הגמרא, אז אם ככה, אחותו דכתב בה קראת, למה לי? בשביל מה צריכים לפרט באחותו? ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו ובת אמו, כתוב שם ונחרטו. הרי כבר בכל העריות כתוב חיוב קראת. ונחרטו הנפשות העושות. מתרץ את הגמרא, הסיבה שכתוב באחותו במיוחד חיוב קראת, לכדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן. בעצם אחותו הייתה בכלל כל העריות. יש כלל, דבר שהיה בכלל. ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן. אחותו הייתה בכלל כל העריות שחייבים קראת. ולמה יצאה מן הכלל? ללמד, לא ללמד על, על עצמה, אלא על כולם. מה אחותו מיוחדת שהיא ערבה? וכתוב עליה בלבד שיש עליה חיוב קראת. זה בא ללמד שעל כל אחת ואחת מהעריות יש חיוב קראת בפני עצמו. ולמה המשמעות? שאם עשהם כולם באלם אחד, אם הוא עבר על כל העריות בשכחה אחת, הוא שכח שאסור על כל העריות והוא עבר על כולם, חייב על כל אחת ואחת. ואם זה היה בשוגג, הוא חייב חטאת על כל אחת ואחת. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי יצחק, שמהלימוד הזה דורש דרשה אחרת, מניין הוא ילמד לחייב על כל אחת ואחת בפני עצמה? מה הדרשה שהוא דורש מהלימוד הזה? רבי יצחק דאמר, הרי כל חייבי קריתות בכלל, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרשתו הנפשות העושות היו. ולמה יצתה קראת באחותו לומר שחייבים קראת על אחותו בפני עצמה? הרי היא בכלל העריות. כדי לדונו, כדבר שהיה בכלל, אחותו הייתה בכלל העריות, שחייבים קראת, ויצא מן הכלל, שכתוב עליה שחייבת קראת בפני עצמה, לא ללמד רק על אחותו, אלא על כל העריות, שהם חייבים בקראת ולא במלכות, גם אם יתרו באותו רשע. אם אתה תעבור את העבירה, הבן אדם הזה יהיה חייב מלכות, אמרו לו שהוא יהיה חייב מלכות, והילקו אותו. באמת עבר מצוות לא תעשה. בכל זאת, המלכות שהוא קיבל לא פטר אותו מחיוב קראת. בקראת ולא במלכות. יש דעה במסכת מכות, דף י' ג' עמוד א', כל חייבי קריתות שלקו נפטרו מקראת. אבל רבי יצחק חולק, הוא סובר מה פתאום. זה מצוות לא תעשה שניתן להזהרת קראת. יש חיוב קראת במצוות האלה של באיסורים האלה של העריות. אז לחלק מנהלן, מניין הוא יודע שאם אדם באלם אחד עשה כמה עריות, מניין הוא יודע שחייבים על כל אחד ואחד. נפקלה, אם זה שהיה מספיק שיהיה כתוב אל הנידה לא תקרב, וכתוב ואל אישה בנידה תומתה לא תקרב. למה כתוב אישה? לחייב על כל אישה ואישה שאסורה מדין ערווה בפני עצמה. בכל זאת, איך אדם יכול להיפטר מידי חיוב קראת? אז ידועים דברי הגמרא במסכת יומא דף פ"ו, שאם אדם חוזר בתשובה על החטאים של חיובי קריתות ומיתות בית דין, הוא צריך גם יום הכיפורים שיחפר עליו. תשובה ויום הכיפורים תולים עדיין את התשובה. התשובה שלו תלויה ועומדת, ואיסורים הם משלימים את הכפרה. איסורים הם מרקים. ואם זה גם היה חילול השם, אז תשובה, יום הכיפורים ואיסורים תולים, ויום המיטה מחפר. מביאה הגמרא שאלה נוספת. אחרי שרבי יונה הביא עקש, כל העריות הוקשו זה לזה שחייבים בכולם קראת, דודתו דכתב ברחמנה הרירים יהיו, שהמשמעות שזה עונש קראת, למה לי? הרי יש עקש גם דודתו לשאר העריות. לכדרבא דרבא רמי, הוא הקשה סתירה, באשת אחיו כתיב הרירים יהיו, משמע שהם יהפכו חלילה להרירים, שבניהם ימותו בחייהם. וכתיב ערירים ימותו, הכוונה שהם עכשיו ערירים הם יישארו כך, עד שהם ימותו. אבל אם הם לא ערירים, לא משמע שהם יהפכו להיות ערירים. הכיצד? אומר רבא, אם יש לו בנים, קוברם ערירים יהיו. אם אין לו בנים, הוא נשאר והולך ערירי, ערירים ימותו. ויצריך למכתב גם ערירים יהיו, ויצריך למכתב ערירים ימותו. די כתב רחמנה ערירים יהיו, שהם יהפכו להיות ערירים, שהבנים שיש להם ימותו בחייהם, הווה אמינה, שהעונש זה רק על בנים שהיו לו עד שהוא חטא, עד חטאי, אבל בנים שיוולדו מחטאי ואילך, לא יחול עונש ערירי. והם לא ימותו ערירים. כתב רחמנה, ערירים ימותו, שגם אלה שיוולדו לאחר מכן ימותו. והיא כתב רחמנה, ערירים ימותו, אבא מינה, רק אלה שנולדו מחטאי ואילך, הם אלה שימותו. אבל בנים שהיו להם מעיקרה מלפני כן, אולי הם לא ימותו, לכן צריך, ערירים יהיו, שגם אלה שנולדו קודם, חלילה ימותו. בדף נ"ד עמוד א', הגמרא הביאה מקור לדברי המשנה, ההראה כביאה, מזה שכתוב בנידה, את מקורה הערה. ומניין למדים לשאר העריות חייבי קריטות? זה שכתוב על כל חייבי הקריטות, ככל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו, יש הקש בין כל אלה שחייבי קריטות. זה לזה, זו לזו. אז אם כן, דורשים שגם שם חייבים על ההראה. שואלת הגמרא, הראה דחייבי לוין מנהלן. המשנה אומרת שגם אדם ש... לוקח אישה שאסורה עליו מצוות לא תעשה, גם שם ההראה כביאה, מנהלן. מתרצת הגמרא, מדגלי רחמנה שכבת זרע גבי שפחה חרופה. שפחה כנענית שמיועדת לעבד עברי, כמו ארוסה לעבד עברי. אדם שלקח אותה, כתוב, אם שימדה שכבת זרע, אז חייב השם שפחה חרופה. שמה מזה, מכלל, דחייבי לוין, אחרים, בעצם ההראה כבר חייבים. שואלת הגמרא, אדרבה, אולי נאמר, מדגלי רחמן ההראה בחייבי קריטות, משמע שדווקא בחיוב קראת ההראה כביאה, בכלל דחייבי להבין, חייבים רק בגמר ביאה. אמר רב אשי, אם כן, אם זה נכון, לשתוק קרא בשפחה חרופה, בשמה צריכים לכתוב שכבת זרע. תבין לבד שהדין של שפחה חרופה זה כמו שאר חייבי להבין, שחייבים רק בגמר ביאה. זה שהתורה כותבת בשפחה חרופה מפורש שכבת זרע, זה בא לומר ששאר חייבי להבין לא צריך להגיע עד כדי כך, אלא כבר בהראה חייבים. עכשיו הגמרא מביאה, ההראה דחייבי להבין די איסורי חיתון של כהונה, שזה יותר קל, כי לישראל אין את האיסור הזה רק לכהנים, כמו למשל אלמנה לכהן גדול, גרושה לכהן אדיוט, או זאת שקיבלה חליצה לכהן אדיוט, מנהלן שחייבים עליהם בהערה, האתיה בגזרה שווה, שכתוב לגבי כהנים, אישה זונה וחללה שהתחללה מהכהונה, לא ייקחו. אז כתוב לשון כיחה. וכתוב באחותו איש אשר ייקח את אחותו. נותנים גזרה שווה כיחה כיחה. כמו שבאחותו החיוב הוא כבר בהראה, ככה גם בחייבי לוין של כהונה. מניין לומדים ההראה דחייבי עשה, כמו אדם שלוקח מצרי או אדומי, עד דור שלישי, שהתורה אומרת, בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, שדור שלישי כן, אבל דור שני לא. זה לאו הבא מכלל עשה. בזה שכתוב דור שלישי, כן, אתה מבין מה? לא, דור שני, לא. אז זה נחשב כמו מצוות עשה. מנהלן שהראה כביאה. תרץ את הגמרא, אתיה בגזרה שווה מחייבי להבין. כתוב ביאה בחיובי עשה, בנים אשר יולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. וכתוב ביאה בחייבי להבין, לא יבוא ממזר. כמו שבחייבי להבין בהראה, ככה גם בחייבי עשה בהראה. כאן שואלת הגמרא על יבמה, שהיא נקנית בהראה. תרץ את הגמרא, אתיה בגזרה שווה מחייבי לאווים. כתוב בחייבי עשה ביה, בנים אשר יולדו להם דור שלישי, יבוא להם מקהל השם. וכתוב בחייבי לאווים, לא יבוא ממזר, לשון ביה, ללמד שחייבים בהערה, גם בחייבי עשה. יבמה לשוק מנהלן, יבמה שבעלה מת ולא ישיר צאצאים, אסורה להינשא לאחרים, והיא זקוקה לאיבום או חליצה מאח של בעלה. אבל לפני שהיא קיבלה חליצה, היא אסורה לשוק. מנהלן שהאיסור אפילו בערה, שואת הגמר מפרוש מנהלן, היא למען דאמר שהיא אסורה בלב, שכתוב לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, אז היא אסורה בלב כמו שאר חייבי להבים. והיא למען דאמר שהיא אסורה באיסור עסק, כתוב רק יבמה יבוא עליה ולא זר, אז היא כמו שאר חייבי עשה. אלא שכוונה של השאלה של הגמרא, יבמה שנקנית ליבם בביאה מנהלן שקונה אותה אפילו בערה, כמו שהמשנה אומרת. הגמרא, התיה, ביאה, ביאה. כתוב ביבמה יבמה יבוא עליה, וכתוב בחייבי לוין לא יבוא ממזר, כמו שבחייבי לוין הערה כביאה, כך גם ביבום. אישה שמתקדשת לבעלה בביאה מנהלן שמתקדשת גם בערה, התיה בגזרה שווה כיחה כיחה מחייבי קריטות. כתוב בקידושין, כי ייקח איש אישה. וכתוב לגבי חייבי קריטות, ואיש אשר ייקח. אז כמו ששם זה בהראה, כך גם בקידושי ביה. אמר רבה, למה לי דכתב רחמנה שכבת זרע בשפחה חרופה? הפסוק אומר, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש. ולמה כתוב שכבת זרע באשת איש? כמו שהפסוק אומר, ולאשת המתחל לא תיתן שכבתך לזרע לתם אבא. ולמה כתוב שכבת זרע בסוטה? כמו שהפסוק אומר, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל ושכב איש אותה שכבת זרע. מבאר את הגמרא, דשפחה חרופה כדאמרן, שצריך גמר ביה. בשביל להתחייב, אשם שפחה חרופה. שלא תהיה סבור שמספיק ההראה. כמו לעניין חיוב מלכות, שמתחייב בהראה בבעל שפחה חרופה. דאשת איש, למה צריך מכתוב? שכבת זרע. הרי אנחנו יודעים מפורש שחייבים בהערה, כי לומדים את זה בהיקש לשאר החייבי קריטות. זה בא ללמד פרט למשמש. כותב רשי, בעבר מת, בלא קישוי, דיינו אין ראוי להזריע. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, משמש מת בהריות פטור. אלא למאן דאמר, שסובר חייב מייקה למימר, אלא לפי דעתו, אלא זה בא למעט פרט למשמש אשת איש לאחר מיטתה, כותב רשי. לסקרא תחמינא הואיל ולאחר מיטה נמי האישה יקרי שאירו של בעלה. כי כתוב שאדם מותר לו להתאמה לשארו, לאשתו. אם אחרי שהיא מתה לא נקראת שארו, למה כתוב שמותר לו להתאמה לה? אז אם כן, היינו סבורים לומר, אימא לחייב עלה באשת איש. כמה שמלן שלא. לכן כתוב שחובתך לזרע. למה כתוב שכבת זרע דסוטה למה לי? לכדתניה. הסיבה שכתוב שכבת זרע, זה בא ללמד שמה זה בעצם חיוב סוטה. ואדם בא לאשתו ומקנה לה, דהיינו מזהיר אותה. לא להיסתר עם אדם פלוני שחשוד עליו. אז היא מתחייבת בדיני סוטה. אם היא בכל זאת נסתרה. אז מה שכתוב שכבת זרע זה בא ללמד שדווקא אם הוא יתרה בה שלא ישכב איתה, אותו אדם שכבת זרע. פרט שכנה בה לדבר אחר, שאז היא לא נאסרת. מהי דבר אחר שהיא לא נאסרת עם בעלה כנה לה שלא תעשה את זה עם איש פלוני? אמר רב ששת, פרט לשכנה לה שלא תסתר איתו, ובדעתו היה שלא תסתר איתו מביאה שלא כדרכה. כותב רש"י שהיה חושדה אמו בכך, וכשאמר אל תסתרי אמו, ידוע לכל דלדעת כן היא זהירה. זה לא היה חושדה אמו בביאה אחרת. ככה לפי הלשון הראשון. ובמקרה כזה, גם אם נסתרה, לא נעשה את סוטה. אמר לי רבה, למה שתגיד שהיא לא תיחשב סוטה במקרה כזה? הרי כתוב משכבי אישה כתיב, ששני המשכבות, גם כדרכה ולא כדרכה, הוגשו זה לזה. אלא אמר רבה, מה שכתוב, ושכב איש אותה שכבת זרע, זה בא למעט פרט, לשכינה לה, שלא תסתר עם איש פלוני, דרך איברים, כותב רש"י, מיוך דדים ודש מבחוץ, בשאר איברים. שגם אם היא עברה על ההתראה הזאת, לא נעשה את סוטה. אמר לי אביי, מה צריך מיעוט? פריצות הכעסה רחמנה? כותב רש"י ביטמיה, כלומר, פשיטה, דלאו כינוי הוא. ודאי שזה לא נחשב שהוא כינה לה, ודאי שגם אם עוברת על הכינוי הזה, היא לא תחשב סוטה. משום פריצותה לא מתעשרה עליה, היא לא נאסרת על בעלה מחמת הדבר הזה. זה אמנם חמור מאוד, אבל זה, היא לא נאסרת על בעלה בגלל דבר כזה. אלא, אמר אביי, מה שהתורה באה למעט, זה פרט לשכינה לה, שלא תסתר עם פלוני, ולא תבוא לביאה בנשיקה, כותב רש"י, עבר נושק במקום תשמיש. ואם היא עברה על זה, על ההתראה הזאת, היא לא נעשית אותה. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, בהמשך הסוגיה, שהרי יש שתי שלבים, שני שלבים, יש הרעה ויש גמר ביאה. הרעה זו הכנסת אתרה. רש"י, בדף ממ"ז עמוד ב', כותב, אתרה שורה גבוהה שסביב הגיד, וממנה הולך ומשפע למעלה ולמטה. והרעה זו הכנסת אתרה, אבל נשיקה לא נחשבת להרעה. והיא לא נאסרת לבעלה בזה. אז מובן שהתורה ממעטת שזה לא נחשב כינוי. אלא למנדה אמר שההרעה זו נשיקה, מה היא כאלה מימר? האם כן הרי על זה כן חייבים, אז אם כן היא כן הופכת להיות סוטה. אלא לעולם לשכינה לה דרך איברים. והצטריך, כן צריך ללמד שהיא לא נאסרת כסוטה. סגרא תחמינא, בקפידא דבעל תלה רחמנא את איסור סוטה. וגם אם הוא קנה לה לדבר כזה, היא נחשבת סוטה. והקקפיד, כי אתה רואה שהוא מקפיד גם על הדבר הזה והיא תאסר בכינוי. כמשמע לן, שהיא לא נאסרת בכינוי כזה. אלא רק שכבת זרע, רק באופן שדומה למה שהפסוק אומר. מביאה הגמרא מה זה הרעה ומה זה גמר ביאה. אמר שמואל, הרעה זו נשיקה. אף על פי שזה רק בפתח, משל לאדם שמניח אצבעו על פיו, אי אפשר שלא ידחוק הבשר. כי אתה רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, גמר ביאה, שצריך למשל בשביל להתחייב השם שפחה חרופה, בשפחה חרופה, זה הכוונה, הכנסת ההתרה. אז אתה מבין מכאן, כותב רש"י, מכלל דנשיקה, ההרעה היא כמו דעתו של שמואל. אם כן, יש כאן דעה אחת, שההרעה זו נשיקה, וגמר ביאה זו הכנסת ההתרה. מתים רב ששת, שפחת חרופה כתוב, שכבת זרע. נורשים מזה אינו חייב אלא על ביאת המירוק. כותב רשי שמזריע. מה אליו? וכי לא מוכח מהברייתא מירוק גיד? ואם כן, זה לא הכנסת האתרה? דוחה הגמרא, לא, מירוק אתרה. זה כבר מספיק. כמו שאמר רבב רבר חנה בשם רבי יוחנן. כי את הרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, אחרת מרבב רבר חנה בשם רבי יוחנן. הוא אומר שההרעה זה לא נשיקה, אלא ההרעה זו הכנסת האתרה. ואם כן, גמר ביה זה מרוגיד. אמרו לי, והרבב רבר חנה לא אמר אחי, אלא הוא אמר שהכנסת האתרה זה כבר גמר ביה, אמר לו, אחד מאיתנו משקר. או איהו שקראי, או ענה שקראי. בכל אופן, רבי יוחנן אמר אחד מהדברים. כי אתה רבין אמר בשם רבי יוחנן, כמו שעכשיו אמרנו בשם רב דימי. ההרעה זו הכנסת האתרה. ומרוגיד זה גמר ביה. עד רבא ברבר חנה, שאומר שהכנסת האתרה זה גמר ביה, ודאי פליג רבין, שהוא אומר שזה רק ההרעה. עד שמואל שאמר שההרעה זה נשיקה, מי להם הפליג? דלשמואל, אבי הכנסת אתרה גמר ביה, אומר רשי. ולרבין, נשיקה עליו כלום היא. זה צד אחד, ואז יש מחלוקת. עוד דילמה מצד שני, אפשר לומר, אין מחלוקת. תרוויו, שניהם, בין לרבין, בין לשמואל, ההרעה נינהו. ומר אמר חדה, ומה אמר חדה, אבל לא פליגי. גם מה שאמר שמואל, וגם מה שאמר רבין, שניהם דיברו, על הרעה. וכל אחד אמר הרעה בהגדרה אחרת. אומרת הגמרא, באמת כך צריך לבאר. אין מחלוקת, לא. מנשיקה ועד הכנסת האתרה, הרעה קרה לה. כל אחד הגדיר את זה בהגדרה אחרת, אבל הם שניהם מתכוונים לאותו דבר. כי את הרב שמואל בר יהודה אמר בשם רבי יוחנן, הרעה זו הכנסת האתרה, גמר ביה זה גמר ביה ממש, מכאן ואילך, כותב רשי מהכנסת האתרה ולמטה, דיינו פחות מזה, אינו אלא נשיקה ופטור עליה. ופליגא דשמואל, כותב רשי, מדי פטר בנשיקה, ודאי פליגא דשמואל, שלפי דעתו, נשיקה קר אלי ההרעה. והרי ההרעה, רבינן לה לחיובי, הרי חייבים על ההרעה. ומזה שהוא פותר בנשיקה, אז אם כן סימן שהוא לא קורא לזה הרעה, אז הוא חולק על שמואל, כי הרי לפי דעתו זה כן נקרא הרעה. עד כאן דף נון ה'.